עכשיו ב-103 FM. 17:00 עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זוכרים שומרי החומות? זוכרים איך המון ערבים רצח יהודים באקו, ברמלה ובלוד וניסה לעשות זאת גם בשאר חלקי הארץ? שפורים הסתערו עם בקבוקי תבערה על בתי היהודים אחרי ששרפו את בתי הכנסת והמשטרה עמדה בחיבוק ידיים? שמכל הארץ הגיעו מתנדבים עם נשק לשמור על בתי היהודים בלוד? אז במהומות הללו נהרג מוסא חסונה שהיה עם הפורעים שניסו להצית בית עם ילדים. ומיד הופיעה המשטרה ועצרה 5 יהודים, החרימה את נשקם בחשד לרצח, והמפכ"ל הכושל והמקסטח הבטיח להיאבק בפורעים משני הצדדים וישבה קורבנות לרוצחים. אז בסוף השבוע אחרי כל הבדיקות החליטה הפרקליטות לסגור את התיקים מחוסר אשמה, כי אפילו להם היה ברור שהירי היה מתוך הגנה עצמית מובהקת. עכשיו יש לקוות שיחזירו להם מיד את הנשק, כי גל הפרעות הבא הוא רק עניין של זמן, לא הרבה זמן, ועל המשטרה אי אפשר יהיה לסמוך גם בגל הבא. אגב, משפחת הפורע הערבי מאיימת לפנות להג. בבקשה, אבל אולי שיעשו את זה מעזה.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. בבת אחת הפך בני גנץ מביטחוניסט איש שלום מתון לגרסה האשכנזית של איתמר בן גביר. וכל זאת על שום החלטה להכריז על 6 מוסדות פלסטינים כארגוני טרור. הפיד השמאלי, הימני, יצא מדעתו לאורך כל סוף השבוע. ניצן הורוביץ דרש עברות ותמר זנדברג טבע הוכחות. פעילי זכויות אדם התפלצו ומפגיני בצלם למיניהם הזדעזעו. ואני מציע לכולם להירגע, לשתות כוס מים, לעבור על התיק המודיעיני, לבדוק את תוצאות החקירה שנמשכת 2 שנים, להבין שאף אחד לא מנסה כאן לרדוף פלסטינים ומללים, אלא מנסים באמת, ואני מקווה שגם יצליחו, להנחית מכה אנושה על החזית העממית לשחרור פלסטין. ארגון קטן אבל מרושע. שירות הביטחון הכללי, צה"ל, המערכת המשפטית ושר הביטחון לא יכולים להיות רגע אחד גיבורים והגונים ותוך חצי דקה אוכרי זכויות אדם וזוללי ערבים. אז די, תנוחו.
שלום, שלום. שבוע טוב.
אני חושב שבשלה, אחרי מה שאמרת למשטרה, במקום שתשבח את המערכת,
זה שוטר טוב, מראש אני אומר
כן,
לך
כן,
שוטר טוב.
כן, כן, טוב, ברור טוב, כולו טוב. אז אולי בשלה השעה באמת להקים מחדש את הלכי? שיגן על האנשים?
סליחה, אחרת.
מה, כי הוא קם כבר?
ודאי, נו מה, אני אחכה לך.
מי הברנדות הבא?
תשמע, יש מתמודדים. אנחנו יהודים ואנחנו עושים את זה לפי א' ב'.
ומי המשתף פעולה? זאת אומרת, אותי גרו... אני גר ליד כפר סבא, אפשר לגרור אותי לפרדס ההוא בלילה ו... אתה יודע.
תשמע, אתה אף על עצמך. אתה בסדר, אבל אתה לא בראש הרשימה.
דג רקק. טוב, מה אני אגיד לך? אבל תשמע, פה לדעתי את השוטר שלי בעצם גנבתי ממך, עורכים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי על השידור אבישג, אחראית על השידור חברים. אבישג זה אחראית. אליסף שוסטר. נכון? אתה די מסכים איתי.
אני אסכים איתך, כן.
טוב, תודה רבה. אז זה גם משהו. תשמע, אני כל הוויקנד, בהתחלה, אתה יודע, אומרים, זכויות אדם, הלכתי לברר, באמת יש פה עבודה, עשו פה עבודה. אתה יודע, מה שאני יכול כן להגיד זה, אפשר היה להתקן את ניצן הורוביץ, כמו שהתקנו כתבים כמוני, כמו שהתקנו את האירופים, אפשר היה להתקן, ניצן הורוביץ בחור עם ראש על הכתפיים, וגם הוא יודע לקרוא חומר מודיעיני ועדויות ונחקרים וראיות ומסמכים ושיבושים וזיופים, הוא יודע. אז למה צריך להתקן את האמריקאים כן ואת האירופים כן ואותו לא, אני לא יודע, כן.
וגם בתקשורת הגלויה התפרסם בעיקר חפיפה בין האנשים, מי עומד בראש ארגון הומניטרי X, שהוא גם חבר בוועד הפועל של ארגון הטרור.
כולל זה שלחץ על הכפתור שהפעיל את המטען שרצח את רינה שנרב.
נכון.
שהוא היה שם באחד מששת הארגונים האלה, ישב שם בישיבות, הוועדות החקלאות או משהו. טוב, אנחנו עם תוכנית המוסה לפנינו, אבל לא נתחיל, אין סיכוי שנתחיל, אף פעם לא נתחיל, בלי שקודם נגיד לכם, לא על מה אנחנו הולכים לדבר, אלא על מה אנחנו לא הולכים לדבר היום.
אדיר מילר ועינת צרוף ישעשעו את חברי הקואליציה ביום גיבוש. איך לא עשו מחווה למנסור אבס והביאו את נאפר תאמר?
ליברמן חתם על צו ובקבוק קולה עולה 1.5 שקל יותר, אבל למה להיקר את הזירו?
זכריה זבדי, אתר לבית המשפט בדרישה לשפר את תנאי כליאתו, דורש סמיכת פוך, קרית, קנטינה וביקורים. תכף מיד נתפנה לטפל בך.
כתב אישום על עבירות מס בכיף מיליונים הוגש נגד גל הירש, שממשיך לטעון לרדיפה.
הערבים פנו ליונסקו בבקשה להכיר במחנה הפליטים דהיישה כאתר מורשת עולמי. לשקר אין רגליים, אבל יש לו הרבה שותפים.
משרד החינוך לא משלם מזכורת למורים לא מחוסנים וסרבני בדיקות, אבל לא יכול לפטר אותם, ולכן התקנים שלהם דפוסים. למה?
עיריית ירושלים קראה את כיכר הגבורה על שם הרב נחמיה לוי ואהרון בנט למקום הרצח. בשלט השמיטו את שמם. למה להרגיז ערבים?
פרקליט המדינה הדיח את סגן ראש מח"ש משה סעדה בגלל אי התאמה. נדמה לי שזה בדיוק מה שמשה סעדה טוען על צמרת פרקליטות המדינה. טוב, נתחיל?
נתחיל.
חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ברוכה,
שלומכם. אנחנו סוג של בסדר, יחסית לתחילת השבוע. יש לנו שני נושאים על סדר היום. קודם כל, בואי נתחיל עם החיובי. אני קורא, אפילו אצל עיתונאי ימין, כמו... תכף אני זכר מצייץ את זה. כהנה. כן, מישראל היום, אריאל כהנה, שכאילו שפו, 3,000 יחידות דיור, יש פירוט, תנופת בנייה, לערבים רק 1,000, שמאל זה לא, ואת לא מרוצה כרגיל.
קודם כל אני מרוצה למחצה.
זה כבר משהו, התחלה טובה.
אני מרוצה למחצה, אבל אני מודאגת מאוד בלי למחצה. אני מרוצה מזה שהממשלה... יותר נכון להגיד, נפתלי בנט, ראש הממשלה, עשה איזשהו מקצה שיפורים בהחלטה שלו מאוגוסט, ושינה בדיוק את מה שהשדולה, שדולת ארץ ישראל, שאני וחברי יואב קיש עומדים בראשה, דרשה ממנו, כלומר הוסיף כ-1,000 יחידות דיור, נתקן את העוול הגדול כלפי המועצה האזורית בנימין, שקיבלה באוגוסט רק 14 יחידות דיור מבישות, וביטל את התוכנית להקים יישוב ערבי בלב גוש עציון. אבל אני מאוד מאוד מודאגת מזה שבסך הכל אושרו 3,000, שזה חצי מהכמות שהוגשה, כלומר חצי מהכמות שמבחינה מקצועית יכולה להתקדם, רק חצי אושר, וחמור מכך שהם כורחים את הבנייה ליהודים בבנייה והסדרה לערבים ביהודה ושומרון בדיוק לפי תוכנית פייד הידועה לשמצה, שהיא תוכנית בעצם שמייצרת נסיגה בשטח בלי הסכם מדיני. אני אמרתי בהתחלת הדרך, הזהרתי גם את נפתלי בנט וגם את גדעון סער, אמרתי להם, דעו לכם שאם אתם מקימים ממשלה עם השמאל לא צריכים שום הסכם מדיני כדי לסגת ביהודה ושומרון, מספיק הסכם קואליציוני, וזה מה שקורה. הפכו את מוסדות התכנון של המנהל האזרחי לרגל המסיימת של מוסדות התכנון של הרשות הפלסטינית. זה חמור מאוד בעיניי ומסוכן מאוד.
ולחצי שאת ודאי לא מרוצה.
היא אמרה אותו, שומע... לא. מה אתה צריך לחזור? היא אמרה מה אני מרוצה.
יש עוד נושא. היום ועדת שרים לחקיקה אישרה פה אחד את חוק החשמל של ווליד טאה. כן. וזה חוק שבתוך תחומי הקו הירוק מלבין בעצם עשרות אלפי בתים שבנו ערבים שלא כחוק בגליל, בנגב.
נכון. זה מאוד מאוד מדהים. חוק החשמל, השם המכובס הזה כחוק החשמל, כולם חושבים על חשמל. בעצם מדובר על הלבנה של עשרות אלפי מבנים, ובעצם קריאת עידוד להמשך הבנייה הבלתי חוקית הערבית בכל רחבי הארץ, אבל במיוחד במיוחד בגליל. זה ממש, אין לי מילים, זה פשוט כניעה מבישה של התנועה הציונית לתנועה האסלאמית, שאתה בא ואומר, יהודי לא יכול לסגור מרפסת אם זה לא כדין, אבל ערבי, בגלל שהוא ערבי, אז אנחנו נסדיר לו, ונחבר אותו לחשמל.
אתם באמת לא סוגרים אף מרפסת ויהודה ושומרון כבר הרבה מאוד שנים, בלי שאני נותן לכם פה אישור מאוד השרון.
אתה לא יכול לסגור
מרפסת,
אתה יודע מה, היום קיבלתי,
עזבי, אני זה משהו אחר, אני בכלל אין לי בית.
טלפון מבוהל ומבועת, מיהודים שחיים בגליל, ובנו משהו שלא כחוק, והולכים להרוס להם תוך זמן קצר ביותר, והם מבקשים ממני שאני אבוא לעזרתם,
אורית סטרוק, אם נעלה לרגע את יאיר מעיין, שאחראי על ההריסה בפזורה הבדואית, הוא כבר אמר לי את זה כמה פעמים בשידורים. השנה אספר לך כמה הורסים גם לערבים, אבל לא על זה אנחנו מדברים. בקטע שבואי נתמקד...
לא, אבל אנחנו לא מדברים על כמה
הורסים. שנייה, בואי נתמקד בחשמל. קודם כל, אני שמעתי משהו שהפיל אותי מהכיסא בשבוע שעבר, סתם אני מספר לכם, שאבתיסאם מראענה מהעבודה אומרת שצריך להכיל את זה גם על המאחזים, מה שנקרא הבנייה הצעירה של הצד שלנו. וזה אגב הפתיע אותי מאוד לטובה, אני אומר כאילו, מכיוון שהרי ברור שהקטע של החשמל לא מונע מערבים לבנות, ומצד שני להחזיק את האנשים לחשמל, ודבר נוסף אחרון שאני אומר בהקשר הזה, תחקיר בכאן 11 מדהים, על יישוב חרדי, אני לא זוכר את שמו, שכמעט כולו מחובר פיראטית לחשמל, לא דרך חברת חשמל, מאותם סיבות, ובסוף, בסוף, בסוף צריך את החשמל לחבר. הנושא של הריסה או בנייה או רישוי זה אירוע אחר לגמרי בעידן בשנת 2021.
תראה, זה שמסדירים לערבים ומלבינים להם 70,000 יחידות דיור בגליל, בנגב, בוואדי ערה, וזורקים איזה 2,000-2,500 פירורים ליהודים ביהודה ושומרון כדי להרגיע את המצפון ולהגיד, אתם רואים, אנחנו נסדרנו גם את התשבות הצעירה, על זה שבכלל עושים השוואה בין תושבי התשבות הצעירה ביהודה ושומרון, שהם חלוצים שעלו להקים את היישובים שלהם בקריאת כל מדינות ממשלות ישראל ובעידודן, וזה מתועד בדוח טליה ססון, לא פחות, שבעצם האנשים האלה הלכו להקים יישובים, והיישובים לא הוסדרו רק בגלל שהממשלות...
נו, והערבים בנו בתים שלא הוסדרו, את לא יכולה לדבר מהפוזיציה הזאת.
הם דחפו, ודאי שאני יכולה.
לא, כי זה, כי בסוף שמחוקים חוקים צריך להיות שוויון.
כן, אבל שוויון צריך להיות בין שווים.
ואת משווה גם אנשים... עכשיו בין הלבנה לבין חיבור לחשמל או יחידות דיור לא, חדשות. אני... מה הקשר? בוא, הרי גם את ההתיישבות בשטחים כל הזמן מלבינים, בכל מיני תעלולים שאני אגב תומך בהם. מה? לא משנה. אני רוצה שנעבור גם לזה.
הקשר הוא מאוד פשוט. לאגודות
טרור האלה.
אני חייבת לומר, אני עצבתי בישיבת ועדת הפנים של הכנסת, וחזיתי במחזה שלו, תיארתי לעצמי מאודי שאני אראה. ראיתי את כל אבירי שלטון החוק ושלטון התכנון במדינת ישראל, מארז קמיניץ, דרך דלית זילבר, וכל הפקידות הכי בכירה, שבכל מה שנוגע לתשבות היהודית בידה ושומרון, תמיד היינו יכולים להוציא מהם איזשהו... ערור או חתיכת שינוי קל כדי לסייע, איך... ופה תקשיבו, מרחו אותם על הרצפה, הם ויתרו על הכל ועוד עמידו אותם בפינה והאשימו אותם שהם בכלל אשמים שהערבים בונים לא חוקי.
בסדר, הבנו את הקטע הזה, השאלה היא איך מחר תבוא המדינה לבית משפט ותסביר דרישה של יהודי לחבר אותו לחשמל על סמך אותו עיקרון, אותו תקדים. איך אפשר יהיה להגיד לא לכל בנייה בלתי חוקית?
קודם כל, אני יודעתי אפשר יהיה להגיד לא, כי השופטים שלנו, במיוחד אלה שעשית בבגץ, הם מסוגלים למצוא לך את ההבחנה הדקה. אז הם יעזרו לנו למדינה להגיד לא, אם היא תרצה להגיד לא, וגם אם היא תרצה להגיד לא, הם יעזרו לה להגיד לא. אבל זה לא מה שמדהיג אותי.
אורית, אנחנו חייבים להתייחס גם לנושא העמותות, חייבים.
מה שמדהיג אותי שיש פה ממשלה שמאבדת את הנגב ואת הגליל בידיים, במודע, פשוט מאבדת את הארץ שלנו לדעת, ואנחנו מסתפקים בכמה פירורים ביהודה ושומרון. זה מאוד מאוד מדהיג אותי.
טוב, נדמה לי שהאובדן של הנגב והגליל לא התחיל לפני 4 חודשים, אבל תגידי רגע...
באופן אקטיבי הוא התחיל עכשיו.
ברור, לפני זה הכל היה סבבה.
כשאתה לא מונע, כשאתה במחדל, דעתי כדעתך, יש פה מחדל מתמשך.
אפשר לעבור לנושא של העמותות?
אבל באופן אקטיבי, זה חדש.
אורית סטרוק, אני מתחנן לעבור לנושא של העמותות.
וואו, אתה מתחנן, אני אעזור.
ממש, אבל תכף אני פורץ בבכי. בבקשה. אני בדעתך פה, אז וגם ארי, אבל בכל זאת תגידי.
כן. מה לומר?
אנחנו מדברים על 6 העמותות שהוצאו מחוץ לחוק, כיוון שהן מחוברות לחזית העממית לשחרור פלסטין.
בשמאל אומרים שלפחות 3 מהן זה עמותות NGO, זכויות אדם אמיתיות, פעילות, מוכרות וכו'.
תשמעו, אני לא יושבת לא בשבק, לא במוסד, ולא מספקת נתונים מודיעיניים לשר הביטחון. אבל אם שר הביטחון החליט שהארגונים האלה הם ארגוני טרור, אז יש לו על מה לסמוך, ואנחנו רק שואלים שאלה אחת, מתי תיפסק הפעילות של הארגונים האלה, מתי יחולטו הכספים שלהם, מתי יעצרו הפעילים שלהם, משום שלמשל אחד הארגונים, הוועדה החקלאית, או איך שזה נקרא, היא זו שבעצם מפעילה את כל ההשתתות החקלאית על שטחי C, אני לא מבינה איזה, למה עדיין לא נצרו שם כל האנשים, למה לא חולטו כל הכספים שלהם, למה לא נעצר נתיב הכסף, אם זה ארגון טרור הוא צריך להפסיק לעבוד מיד, גם אם זה לא ארגון טרור צריך היה
מזמן. אז זה בדיוק הצווים שהוציאו, זה מה שאמור לקרות, אבל אני גם לא לגמרי מבין בזה. חברת הכנסת אורית סטרוק, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
חבר הכנסת מוסי רז, מרץ, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לשניכם,
אריה ודין. שלום בטוח. בוא נתחיל מאיפה שאורית סטרוק סיימה, כי פה יש גם את הוויכוח הגדול בינך לבין מראייניך עכשיו, שהרפלקס המותנה שלכם הישר להתייצב לצידו של הצד השני, שבעיקרון זה טוב למצפון, אבל תשמע, אני עשיתי כמה טלפונים אתמול, קיבלתי הרבה מאוד חומר, השתכנעתי לגמרי, וגם אתה יודע, מדובר, אורית סטרוק היא לא שרת הביטחון, זה בני גנץ, נדב ארגמן, ראש השב"כ, עכשיו רונן בר, משפטנים גם בשב"כ, גם משרד הביטחון, יש עכשיו, אפשר ללכת עכשיו גם לבגץ, למה לקפוץ לפני שבודקים?
קודם כל, אני ממש לא קפצתי, תוכל להראות לי מה קפצתי.
אני יודע, זה דווקא לא אתה, נכון, אבל ניצן ותמר.
אני אגב עליתי להתראיין על הבנייה המסיבית בהתנחלויות.
תכף.
כדי להראות לך אגב שבני גנץ, נכון שהוא איננו אורית סטרוק, אבל הרבה יותר קרוב בעמדותיו לאורית סטרוק מאשר אליי. עכשיו, אבל לשאלתך שאני לא אברח ממנה, אני אגיד כך, ואולי אני אצליח שכנע אותך בן, ואולי אפילו אותך.
לא, את ארי תשכח מזה.
נגיד, בוא נסכם שאנחנו כולנו בעד ארגוני זכויות אדם, ושאלה ארגוני זכויות אדם מוכרים וחשובים, וכולנו נגד טרור, ואם יש מידע, צריך שהכנסת תפקח עליו באמצעות ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון. יש לנו חברה שם, חברת כנסת מיכל רוזין, אני אשמח לשמוע את דעתה אחרי שתראה את החומר, באמצעות הקבינט המדיני-ביטחוני בממשלה, אני אשמח לשמוע את הדעות של עומר בר-לב וניצן הורוביץ' שחברים שם, ושאמרו שזה לא תואם איתם והם רוצים לראות, אני אשמח לשמוע את הדעות שלהם, שאני סומך עליהם, ואז
אתה יודע מה?
אני נראה לי שבן הסכים.
אני הזכרתי, אני גם רק מזכיר שנייה, אריה, יש לך חצי שנייה, ההחלטה עצמה היא החלטה שלא דורשת את כל המנעד הזה שזה, זו החלטה מנהלית, אבל אני מסכים איתך שצריך להיות פעד.
אתה יכול להחליט כל דבר, אבל זכותי שתהיה לי דעה על זה.
נכון,
אני לא אמרתי שההחלטה איננה חוקית, אגב, אני לא יודע, לא קובע שהיא חוקית, אבל שזה יש בית משפט, אני לא משתמש. אני מדבר מה דעתי, דעתי שאני על העמדה של שר הביטחון, כפי שאני לא סומך על עמדתו בנושא השתיקה אל מול אלימות של מתנחלים, לא המתנחלים, 99.9% מהמתנחלים הם לא עושים את זה, אבל מאות כאלה שכן. כמו שאני לא סומך על עמדתו בנושא של הבנייה.
טוב, הבנו, רגע, אריה, מה רצית להגיד?
אני לא סומך על עמדתו גם בנושא הזה, סומך על עמדה של השר בר-לב.
אתה מדבר יותר מאורית. חשבתי שהיא מעריכה.
חבר הכנסת רז, אני מבקש רק להזכיר, אמרת שכולנו בעד ארגוני זכויות אדם, אני לא. כי אני okay. זוכר
וגם אמרת שכולם נגד טרור ואתה לא
מאות אם לא אלפי ארגוני זכויות אדם זאת הייתה המדיניות והשיטה שהמציאה ברית המועצות להקים ארגוני זכויות אדם בכל העולם שילחמו בשביל רוסיה הקומוניסטית ארגוני חזית אז השיטה הזאת באמת לא המחבלים הערבים המציאו אבל הם עושים בשימוש בלי הרף
טוב.
ולכן לבוא אוטומטית נכונה. להגיד זה ארגון זכויות אדם אוקיי.
אנחנו בעד ארגוני זכויות אדם בתנאי שהם פועלים באמת בתמימות ולא מופעלים על ידי זה מוסי רצית לדבר ואני מבין שזה הרבה יותר בוער בדמך על נושא הבנייה ואני אומר אם אורית סטרוק תוקפת מימין ואתה משמאל סימן שהממשלה במקום טוב.
אני יכול להבטיח לך שלא משנה באיזה מקום טוב או רע הממשלה תהיה, אורית סטרוק תתקוף אותה מימין.
ואתה משמאל.
לא, אם היא לא תבנה בהתנחלויות, אני לא אתקוף אותה משמאל.
אבל אתה גם נגד בנייה בירושלים, נכון?
אבל אתה רואה שיש כאן, אני נגד בנייה בהתנחלויות, זאת אומרת כל מה שמעבר לקו הירוק, ואני הראשון שיהיה בעד... הגבעה
הצרפתית, התנחלות, רמות אשכול, התנחלויות.
אני גרתי בהתנחלות הזה 25 שנה.
טוב, הצביעות תמיד הייתה.
אבל תראה, אני חושב ש... יש הבדל בין מה שנבנה לבין מה שייבנה, ואני חושב שאפשר להגיע להסכמות עם הפלסטינים, כפי שיראינו את זה בז'נבה ובמקומות אחרים, ואז גם זה ייטב עם האנשים האלה שגרים בירושלים המזרחית ובמקומות אחרים.
אני לא הבנתי את העיקרון, למה גילו בסדר וגבעת המטוס לא? בפרינציפ, במוסריות, באידיאולוגיה.
קודם כל אני לא, תשמע, כשאתה עושה את זה דיכוטומי, אז אתה לא מבין את העיקרון. אבל יש הבדל בין גילו שכבר בנויה לגבעת המטוס, שהיא גבעה פנויה. ראיתי, תראה, ראיתי במכרזים
יש שם קרוונים וגרים שם אנשים 30 שנה.
נכון, אבל יש שם הרבה הרבה שטח פנוי. אני מכיר וגם אתה מכיר את המקום. ראיתי היום, תראה, שהשר אלקין שיווק 1,300 ומשהו דירות, 700 ומשהו באריאל. אני מניח שה-700 ומשהו האלה ייבנו בשטח גדול. ומה זאת? אחת בביתר אלית. אתה יודע מה? לא, אני טועה, מי יגור בדירה הזאת? אחת בביתר אלית, אבל נו, בסדר, דירה אחת בביתר אלית, זה לא, באמת לא צריך לשנות דבר.
בביתר אלית, בדירה אחת גרים כמו ב-700 באריאל. תאמין לי.
יש מצב שאתה צודק, אולי אפילו יותר, כי באריאל גם חלקן תהיינה ריקות.
אותו מספר אנשים מקבלים דירות, רק הדירות עצמן מחולקות. תגיד, אבל תשמע, הרגע איזה אורית סטרוק הסבירה לך איך הממשלה הזאת מוכרת את המדינה לערבים, ואתה במקום להיות מרוצה, מותח ביקורת.
הוא לא מותח ביקורת, הוא פונה לאירופים, מאות מכתבים לחברי פרלמנט אירופים, כדי להגיד שישראל רעה מאוד.
אבל זה בנושא אחר.
לא, אני לא השתמשתי בביטוי הזה, אבל תשמע. אני קודם כל לא רוצה שאם היא אמרה שישראל מוכרת, שהממשלה מוכרת את המדינה, אני לא רוצה למכור את המדינה לאף אחד, אולי חוץ מלאזרחיה, כן? אבל זה בעצם מה שהיא אמורה להיות.
מדינת כל אזרחיה.
המדינה צריכה לשרת, ומדינתו של העם היהודי, אני לא רואה סתירה בין הדברים, אבל אני חושב שאם אתה מתייחס לחוק החשמל, הוא חוק חשוב ביותר, במשך עשרות שנים מנעו בנייה ערבית כדי לפגוע בהם, כדי לרכז אותם, כדי לנשל אותם, והגיע הזמן לתיקון, זו ממשלה.
אז בסדר, אז אני רק בסך הכל אומר לך, למה אתה לא מוכן להגיד, כן, אז הם לא עושים את כל מה שאני רוצה משמאל, והם לא עושים את כל מה שאוריד...
אתה יודע שעם כל הקושי, ויש לי קושי גדול מאוד, אני הצבעתי עד היום, מיום שקמה הממשלה הזו, 4.5 חודשים, בעוד 4 ימים, 4.5 חודשים, כל ההצבעות בעד עמדת הממשלה. ותאמין לי שחלק גדול מההצבעות האלה בניגוד לעמדתי. אז לא ניתן להגיד שאני לא מבין.
אבל חברי כנסת מוסי רז, אתה מצביע בעד הממשלה ביד ימין, וביד שמאל כותב לאירופים ומלשין על ישראל.
מה השנה הזאת באמת? בואו תתערבו, כי ישראל מנשלת פלסטינים.
לא, אני לא השתמשתי במילים האלה שאתם משתמשים, אבל אני התפלאתי שבן אדם, אני התפלאתי שבן אדם שהלך לאירופה ואמר להם שהם יכולים לתת צוללת לערבים, חושב שאסור ללכת לאירופה ולהגיד להם שתחתמו על עצומה בעד שלום ישראלי פלסטיני, זה לא בסדר. זה בעצם הדבר.
אתה קצת מתעמם, חבר הכנסת.
לא, אני הכי לא מתעמם בעולם.
לא עצומה, אני, מהפרסומים שאני קראתי, אתה בעצם מלשין במרכאות על המעשה העוול הנוראים שאנחנו עושים לנגד הפלסטינים. אגב, בסוגריים, אני מסכים איתך שיש תופעות מאוד פסולות שאנחנו, או המתנחלים, 0.1% הזה שדיברת עליו, אבל להלשין לאירופים זה כאילו דבר שלא הייתי עושה.
רגע, תופעות מאוד פסולות, הן לא רק של 0.1%. תופעות מאוד פסולות זה של נישול קהילות מבתיהם. תופעות מאוד פסולות זה של בנייה על אדמה פלסטינית. תופעות מאוד פסולות.
אבל אתה רוצה סנקציות על מדינת ישראל.
זה לא נכון, זה לא כתוב שם, מה אתה מדבר?
אז מה אתה מבקש מהאירופים?
אני ביקשתי שיחתמו עצומה בעד שתי מדינות. ונגד, כן, נגד בנייה בהתנחלויות, כן, ונגד פינוי של אנשים בבתיהם, כן.
אבל אם זה המדיניות של הממשלה, אז אתה רוצה שיפעלו נגד הממשלה, כי הממשלה החליטה לבנות.
בסדר, הרי, בוא נתפשר, והעצומה על שתי מדינות, סבבה.
גם אני עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני פועל נגד הממשלה. אתה יכול, אם אתה אומר שהעצומה זה פעולה נגד הממשלה, אז כשאני מדבר איתך... מה עם הדבר המצחיק?
כן, יש הבדל בין לפעול בארץ ולהלשין
לגוי. אני בטוח אתה, אריה, כשאתה בחול, אתה אומר את העמדות של בנט, ומדייק ולא אומר אפילו תזוזה אחת,
בכך
שאתה נפגש עם כל אורח.
לא בחול, יש לו צו יציאה, עיכוב יציאה מהארץ עד שהוא יגמור פה לשדר. תודה רבה לך על השיחה, מוסי.
תודה רבה.
שלום.
חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום.
שלום לך.
שלום אריה.
סוף סוף מישהו מהשלטון. חבר הכנסת בליאק הוא לא רק מיש עתיד, הוא גם יושב ראש אגודת הידידות ישראל-רוסיה.
אכן.
מה, זה דבר חדש האגודה הזו, שרק עכשיו אתה יושב ראש שלה?
לא, זה קיים כבר מספר שנים, כמו גם לגבי מדינות נוספות, אז כל הכנסת חדשה בעצם, היא ממנה יורים חדשים לאגודות, אז הפעם זה אני.
הבנתי.
תגיד, השיחה בין בנט ופוטין הייתה כל כך משעממת שאלקין נרדם?
תראו, אני חייב להגיד שקצת עקבתי אחרי התקשורת הרוסית, צריך להבין שהתקשורת הרוסית, איך אני אגיד את זה, ברובה היא תקשורת ממסדית. אז אמנם
הכל ישראל היום שם.
אז אמנם היא נתנה סיכור מאוד רחב, אבל מטבע הדברים לא דיברו שם, לא על שקית של אלקין ולא על הרדמות ולא על הגב של ראש הממשלה.
כאילו הם הרבה יותר, אתה בעצם אומר הם שהרבה יותר מקופטרים, פה אנחנו הרי משתגעים ולא רואים בעיניים, ושם זה כאילו הרבה יותר מנומס?
לחלוטין. אז מה שכן אמרו שכמובן הפגישה הייתה חמה וחיובית, והדובר של קרמלין הגדיר אותה כעניינית וחברית, ובאופן כללי הגדיר אותה כמאוד מוצלחת, והסיקור היה מאוד, איך אני אגיד, מפרגן גם לראש הממשלה וגם לנשיא רוסיה.
תגיד עכשיו, ברצינות, הקטע הזה, כאילו, בעיקר תומכי נתניהו, הדגישו את כל הפאקים הקטנים האלה, הסקית הזאת של אלקין, שעכשיו מתברר שהיו בה תצלומי אוויר של חומר מודיעיני, וגם מתנה, תמונה של המורה של פוטין, שנפטרה פה לפני כמה שנים, תמונה שלו, העובדה שהם נכנסו בקטע של הפוטו אופ, הם בכלל לא הסתכלו, אלקין ובנט, הפנינו את הגב לפוטין, שכאילו, בקושי הבינו שהוא איש... בקיצור, כל מיני ענייני נימוס כאלה קטנים. אתה אומר שבצד השני זה בכלל לא היה מורגש?
אז זה יותר פולקלור, ובכלל אני לא ראיתי ידיעה אחת על כך בתקשורת הרוסית. ושוב, כן, אני ניסיתי לעקוב גם בתקשורת הדיגיטלית וגם בתקשורת הכתובה. לא היה, אבל בסופו של דבר הרוסים מאוד פרגנו לראש הממשלה, והציינו שבסופו של דבר הוא הצליח במשימתו. זה הרושם שקיבלתי.
אתה רוצה להגיד שהסיכום הוא פחות או יותר, תרגו כמה סורים ואיראנים שאתם רוצים, רק תיזהרו עלינו?
אז אגב, דיברו גם על השפה המשותפת שהם מצאו בנושא של סוריה, וגם בנושא של קווקס, שיש המתיחות בין ארמניה לאזרבייג'אן. פחות, אגב, ראיתי סקורים על איראן, יכול להיות שבגלל היחסים המיוחדים בין רוסיה לאיראן, אז הנושא הזה פחות בא לידי ביטוי בתקשורת הרוסית, אבל על סוריה כן דובר ולא מעט.
תשמע, אנחנו ראינו הרבה חמימות של פוטין, ופגישה מאוד ארוכה, וטלפון בשבת, ואז אמרו לו, הוא שומר שבת, התקשר במוצאי שבת, וויסקי, וכל מיני.
הוא גם הזמין אותו לסן פטרסבורג.
והזמין אותו לסן פטרסבורג, ואני חשדן. כי פוטין, כמו שאתה יודע, פי אלף יותר טוב משנינו, מתעניין רק בפוטין. זאת אומרת שהוא קיבל משהו. הוא קיבל מבנט משהו שהוא היה צריך, ולכן הוא נתן לו את הרבה כבוד, או שיש לך ניתוח אחר?
קודם כל, אנחנו בשנה מיוחדת, אנחנו 30 שנה לכינון או לחידוש היחסים דיפלומטיים בין ישראל לרוסיה.
איפה היית לפני 30 שנה?
לפני 30 שנה בדיוק סיימתי בית ספר בסיביר.
בסיביר?
כן, הייתי בן 17-18.
לא היה לך קר?
היה קרייר, לא אסתיר.
אז אתה אומר שזה חמימות שנובעת מהיוצאית או...
גם סוצ'י, מי שהיה שם זה בנחל בוצ'רוב, ויצא לי לבקר שם, זו אווירה מאוד מיוחדת, שבעצם משרה רוגע וחמימות. ולכן אני לא חושב שהיה שם משהו מתחת לשולחן, אני פשוט לא יודע, אבל אין ספק שהייתה בפגישת היכרות מאוד מוצלחת, ויוצא דופן, כי בכל זאת 5.5 שעות,
כן.
וגם שיחת טלפון בצאת השבת, אני לא זוכר לפחות מה שאני זוכר, לא זוכר דברים כאלה מהמפגשים הקודמים של ראש הממשלה עם נשיא רוסיה.
חבר הכנסת ולימיר בליאק, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה.
אריה, נצא לפרסומות, נחזור, יהיה פה אופר שלח, נדבר כאן על התאונה המטורפת של אלק בולדווין בארצות הברית, שרון קידון תהיה כאן על סרט, רוצח בעילום שם, פרשה מצמררת, בקיצור, אין שום סיבה ללכת לשום מקום, חכו לנו. שלום לאופר שלח.
ערב טוב.
שלום, שלום.
לא צריך להציג את אופר שלח, היום הוא במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם בערוץ הספורט, בעיקר בכדורסל. תגיד, כתבת היום באמר בידיעות אחרונות, בעיקרון, בכלליות, אתה אומר, ישראל זה לא באמת ממלכה, הפשע, הריקבון, זה כל דבר מטפלים נקודתית, ממנים פרויקטור, כמשל, במקום לעשות טיפול שורש, טיפול ממלכתי, תסביר לנו למה התכוונת.
תראה, אני מתחיל את המאמר בחיי הפרטיים. אני גר פחות מקילומטר קו אווירי מלוד. כבר עשרות שנים שבלוד יורים כל לילה. ויורים, אני מתכוון, ברמה שחיילים זקנים כמוני מכירים רק מהצבא. והדבר הזה עד מאי האחרון, עד שומר חומות, כשהדבר הזה גלש ואיים על חיים של תושבים יהודים, וגרם לזה שהצומת על יד המושב שלי הייתה חסומה, לא היה אכפת. כן, לא היה אכפת, מפני שהממלכה אמרה לתושבי לוד, אנחנו נעשה איתכם עסקה, שאתם לא חלק מהעניין, אתם לא חלק מהעניין, לא בזכויותיכם, ולא בחובותיכם, ומה שנכון ללוד, נכון לנגב לבדואים, ונכון לחרדים בהקשרים אחרים, לאו דווקא בהקשרים האלה, ונכון למתנחלים בהקשרים אחרים, לאו דווקא בהקשרים האלה. אז אחר כך אנחנו קמים בבוקר עם פשע שמשתולל ברחובות, ועם משטרה שלא יכולה להתמודד איתו, ואנחנו שואלים איך זה נולד.
תראה, לפחות לגבי החרדים, אתה ראית מאמץ ממלכתי של שנים רבות, שלא עלה יפה, אבל במסגרות חוק הגיוס וחוק טל, ניסו להסדיר את הפצע הפתוח הכי גדול.
אתה לא אומר את זה ברצינות, הרי, ואתה יודע שאני הייתי מעורב בחוק הגיוס ב-2014, שמיד באה ממשלה אחרת בישראל, שגם את ההישגים שלו, שאפשר היה להתווכח עליהם, ביטלה את העסקה הראשונה עם החרדים, עשה בן גוריון כבר ב-48. זאת אומרת, החיים שלנו עם החרדים מבוססים על עסקאות נקודתיות כבר לאורך הרבה מאוד זמן. רק מה לעשות? שהחרדים והערבים הם היום שליש מתושבי מדינת ישראל. אבל הגישה של הממשלה שבאה לידי ביטוי, וגם את זה אני אומר במאמר, ומה שאמר פעם נתניהו בהקשר כלכלי, בניקוי הערבים והחרדים מצבנו מצוין, זה בעצם אנחנו לא נהיה פה ממלכה. אנחנו נקיים פה לטיפונדיות זרות, שאיכשהו באפרד ומשול אנחנו נצליח להקים ממשלה או לעשות איזה קוניוקטורה כזו ואחרת, אבל אנחנו לא באמת מתנהג כמו ממלכה שדואגת לכל האזרחים שלה,
ולוקחת אשאל...
אחרת מכל האזרחים.
אז בוא נגיע לשלב הסיכומים, אז מה אפשר לעשות? כי אנחנו מדינת שבטים, אפרופו אמרת נתניהו, אני מזכיר את נאום הנשיא ריבלין, יש פה משטר פרלמנטרי שלא מאפשר לאף אחד להיות לא תלוי באף אחד, כמו במשטר נשיאותי, ואתה תמיד תצטרך או את החרדים, או את הערבים, או את אלה, או את אלה, ותהיה משותק, זה, אלה נסיבות קיומנו כאן, זה חלטורה.
לא, אני קודם כל, אני חולק על הטענה שהחרדים והערבים לא יכולים להיות שותפים, כולל הפוליטיקאים שלהם. ואני אומר לך את זה מניסיון אישי גם של גם הרבה מאוד שיחות וגם הרבה מאוד מהלכים פוליטיים שעשיתי בימים שהייתי בכנסת. אבל בואו לא נשלה את עצמנו. זה רצונו של השלטון בישראל. זה לא תמיד לבוא ולהגיד, הקהילה הקטנה הולכת לכיוון הסקטוריאלי ולא אכפת לה. זה פשוט לא נכון. רצונו של השלטון זה, ויהיה מהצד הזה או מהצד הזה, ולהפריד ולמשול, כי הפוליטיקת הזהויות הזאת היא נוחה כדי לנצח בבחירות, ורצונו של השלטון הוא לא להתמודד עם בעיות שורש, ותמיד נתניהו אמנם הביא את זה באמת לנקודת קצה, כמו כמעט בכל דבר, אבל כאמור זה התחיל עוד לפניו, אבל המאמר שלי לא מכוון לפוליטיקאים, הוא מכוון לציבור. אם הציבור הישראלי לא יפנים את הדבר הזה, ואם הוא לא ידרוש את זה, מהשלטון שלו, והוא לא יגיד לשלטון, הוא יסתפק בפוליטיקת זהויות שאומרת כן ביבי לא ביבי, שום דבר לא ישתנה.
אופר שלך, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, חברים.
יאיר מרטון, שלום.
שלום לך.
יאיר? טוב, אז עד שנעלה אותו, אני אספר לך, אריה, שיאיר מרטון הוא מדריך לוטר, לוחמה בטרור בארץ ובעולם, וגם כוחות מיוחדים, וגם מכשיר שחקנים בסרטי אקשן שאמורים לשחק אנשים מהסוג הזה. שלום, יאיר, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו מדברים על תקרית אלק בולדווין.
כן.
אתה יודע כבר להגיד לנו מה בדיוק קרה שם?
אני חייב להגיד לכם שאני מנסה דרך קולגות שלי שנמצאים בארצות הברית וקשורים בעולם ההדרכות של האקשן של סדרות וסרטים, ואני לא רוצה להישמע לכם איזה מישהו עזוי או משוגע או קונספירטיבי, אבל התאונה הזאת כל כך, כל כך, כל כך לא הגיונית, שכולם הולכים למקום של מישהו שם עשה משהו.
למה? כי אף פעם אין מקום לנשק חי על סט צילום?
זה לא, אריה, זה לא רק מקום של, זה לא רק נשק חם על הסט. תבין מה קורה פה. אחד, אין מקום לנשק חם על הסט. ב', איפה כל הבקרים? יש אנשי מקצוע שזה מה שהם אמורים לעשות. איך בכלל מגיע בן אדם חמוש, בסדר, בוא נדבר היום על סיטואציות של הבטחה. איך מגיע בכלל בן אדם חמוש לתוך סט צילומים? כי יש שם המון המון דברים של סודיות וריגול תעשייתי וכו', ואנשים נבדקים. זאת אומרת, איך הגיע בכלל נשק חי לשם? עכשיו, עזוב רגע שהגיע נשק.
אבל יש, תשמע, אני שמעתי הערב בטלוויזיה במה ישראלי של סרטי אקשן, שאומר שהוא החליט לפני כמה זמן להוציא את הנשק החם מהסרטי אקשן. זאת אומרת, זה דבר שכן קיים.
עד אז היה.
לא, אבל מה זה להוציא את הנשק החם? לא, אין נשק חם. אני לא יודע עם מי דיברתם ומי זה, ומה זה. אין נשק חם בשום סצנה. אני אגיד לך, אריה, אני אגיד לכם בן יותר מזה. אני אגיד לכם יותר מזה. גם אם בן אדם חושב, אולי הוא נתקע, או לא יודע מה, חושב להשתמש בנשק חי, אז אין שום סיכוי שהמפיק יאשר את זה, כי אין ביטוח שיחסק כזה דבר.
גם בסרטי המלחמה הכי גדולים, נניח שבכלל מסלקים את הניצבים, אבל רוצים להראות פגז תותח פוגע בבונקר, אז זה לא אמיתי?
לא צריך, בטח לא בעידן הדיגיטלי שאנחנו נמצאים בה היום. התוספות והיכולות של הדיגיטל לעשות את זה אחר כך, אין צורך בדברים האלה, אז בסדר. יש לך אנשי מקצוע שעוסקים בפירוטכניקה ובפיצוצים ושריפות מבוקרות, ויש לך את כל הדברים האלה. אבל תקשיב, כל דבר כזה עובר, מה שנקרא, תחקיר ומודל ותרגיל, אמנם זה לא תהליך, כן? אבל כל דבר כזה הוא מתוכנן, לא רק מכיוון שאמור חז וחלילה שלא יקרה משהו למישהו, כי גם כשעושים סצנות אקשן גדולות עם פירוטכניקה וכל מיני דברים, מעדיפים לעשות את זה מהר מאוד ולסיים בסצנה אחת או שתיים או גג שלוש.
אז אתה בעצם אומר רצח.
אני לא נכנס למקום הזה, אני אומר לכם שאני מתכוון לעקוב אחרי החקירה של הנושא הזה, כי צריכים לקרות פה, תבינו, צריכים לקרות פה כל כך הרבה אירועים. מישהו שאחראי על הנשקים, הביא נשקים, אחד מהנשקים הוא לא נשק עקר, אין בו תותב, יש בו מחסנית עם כדורים חיים, מישהו דרך את האקדח, הרי אתה יודע, זה לא עכשיו...
תגיד רגע, אבל... קודם כל, אתה אומר דברים מדהימים. בפאודה, אתה עשית את פאודה, לא?
כן.
מה הם ירו שם?
קודם כל, צריך להבדיל אלף הבדלות. גם בכל הסצנות אקשן העצומות, שאני לא יודע אם מלבד פאודה מישהו עשה כזה דבר פה בארץ, הסצנות אקשן היו סופר, סופר מבוקרות עם המון המון דברים. עכשיו, לא השתמשנו בנשקים אמיתיים. ברוב הסצנות השתמשנו בנשקים עקרים, שהמחסניות מולחמות לבפנים, זה לתוך העניין חתיכת גוש ברזל. עכשיו בוא נגלה לכם משהו. גם כשאני יודע שמדובר באקדח שהוא גוש ברזל, אני הולך לתוך הסצנה, שנייה לפני שהיא קורית, לפני שמישהו מרים את האקדח, בודק, אפילו כשאני יודע שמדובר בחתיכת ברזל, אני עדיין מנסה לנקור לכיוון הרצפה, ואני אצפה, והחבר'ה שעושים שם, קולגות שלי, אם זה כל מיני נייבי סיילס וכל מיני יחידות כאלה שעברו לעסוק בהדרכה.
יאיר מרטון.
זה צריך פשוט משהו שם, משהו שם.
מרתק. בטח עוד התבררו הרבה דברים באירוע שם בהוליווד. אנחנו מודים לך, יאיר מרטון, לשיחה, תודה.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור. שרון קידון, רשת 13, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום. שלום בן
פאריה. רוצח בעילום שם, סרט שאת מקרינה היום ברשת, על הרצח של עורכת הדין ענת פלינר לפני 16 שנים, מישהו דופק לה בדלת קטין, היא פותחת, הוא דוקר אותה למוות ובורח, תפסו אותו אחרי שנתיים, דנו אותו ל-21 שנה, הוא מבקש עכשיו להשתחרר אחרי שני שליש, תמשיכי מפה.
כן, אז קודם כל בואו נלך קצת אחורה וגם נזכיר שבבית הזה ילדיה שהיו איתה, הם היו בני 10 ו-12, בעצם הם קוראים לכוחות ההצלה, הם לבד נמצאים בבית, הילדים האלה מעולם לא דיברו, אז כחלק מהסרט והניסיון למנוע את השחרור של הרוצח, הם בעצם לראשונה משחזרים את הלילה הזה שבו הם עושים את אמא שלהם והם מחלצים אותה, הם קוראים לכוחות ההצלה, אז זה החלק הראשון. המשפחה מתגייסת משום שהיא מאמינה שרצח לא צריך להיות, ההתייחסות לרצח לא צריכה להיות שונה כאשר מדובר בקטין. מערכת המשפט היום מתייחסת, ובכלל ככל השנים מתייחסת באיזושהי הנחה מסוימת למי שביצע רצח כקטין. גם בפסיקה לא חייבים לגזור מאסר עולם, גם כאשר שומרים נותנים חיסיון על שמו לכל חייו, זאת אומרת גם כשהוא השתחרר ובינתיים הוא הקים משפחה והוא ניסה, והוא יוצא לחיים, הוא יוצא מוגן. כלומר, לא אתה ולא אני נדע שאנחנו גרים ליד רוצח. מורשע. וגם העונש עצמו. נגזרו עליו בתחילה 18 שנה, אחר כך היה ערעור של המדינה ונגזרו עליו 21 שנה, וכעת בשבעה בנובמבר הוא עומד לוועדת שחרורים אחרי 14 שנה. אז המשפחה מרגישה מאוד מאוד מתוסכלת מהמצב הזה, ואנחנו מלווים בסרט את המשפחה, חוזרים לערב ההוא ומשחזרים, והיה רצח שכולנו זוכרים, באמת והיה אירוע ברמת השרון, בשקט, אישה פותחת את הדלת, עם רצחת שנתיים לא יודעים מי רצח אותה, מחפשים כיוונים שונים, עד שילד שמנסה לגנוב אופנוע, נותן דגימת DNA, והדגימה הזו בעצם מוצלבת עם ה-DNA של הרוצח, ואומרים יש לנו רוצח ביד. והאירוע הזה בעצם מחזיר אותנו אחורה גם לרצח ההוא.
ולשאלות
קצת שנוגעות באמת לקטין.
ברצח הנהג דרק רוט, היה, גם שם היו שני קטינים, אבל בסוף נודעו לנו שמותיהם. איך קרה שהם נחשפו?
נכון, משום שהם ביצעו עבירות נוספות כשהם נמלטו מהכלא באותם בגירים, אז לכן השמות שלהם נחשפו מאוחר יותר. ואני אתן לך עוד דוגמה. הרוצח מעין קרם, שדרך אגב הורשע בהריגה ואפילו לא ברצח, אתם זוכרים, הוא הרג את שני הוריו ואת האחיות שלו.
כן, מטורף.
ולמעשה הסתובב כל חייו, כשאף אחד לא ידע את זה, בשנה האחרונה בעקבות סרט דוקומנטרי שבעצם פורסם, אז מקום עבודתו, הוא עסק בתפקיד מאוד רגיש בחברה גדולה ציבורית,
בקיצור, אני מסכים איתך לגמרי, צריך להפסיק את הנוהג הזה, וכשאתה כבר לא קטין, לפרסם שאנשים ידעו שהאיש רוצח, לפחות זה, ותגידי, למה הוא רצח אותה?
הוא מסביר בכתב האישום, מתארים את השתלשלות הערב, והוא מדבר על זה שהוא רצה כסף לאופנוע, והוא לא קיבל, אז הוא חושב שהוא ישדוד אותה, והוא פשוט נבהל, הוא היה ילד ונבהל. זה הסיפור שלו. נודעו אחר כך כל מיני תיאוריות קונספירציה ברמת השרון, על כל מיני מניעים או אנשים, אני לא הייתי, אני מקבלת את ה... וגם בית המשפט כמובן קיבל, ולכן אני מקבלת את ה... את ה... את האמירה שלו שהוא רצה לשדוד אותה, ולכן...
אני לא מקבל את העונש. לא יודעים להעניש פה, 16 שנה לקחת חיים של אישה צעירה, הם לשני ילדים קטנים, מה זה 16 שנה? מה הייתם עושים אם זה הייתה אמא שלכם? אני מדבר על המחוקקים והשופטים. שרון קידון, מה זה, היום אחרי החדשות, ערוץ 13?
היום אחרי מהדורת החדשות, בשעה 9:30, רוצח בעילום שם.
תודה.
תודה רבה.
סיימנו, אורחים ופיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על שידור אבישג אליסף שוסטר, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני ורון שאין. אחינו ספורטים קופן והיללי, ולא אמרת לי מילה על זה שהפועל תל אביב מקום שני.
וואו, וניצחון אתמול, משהו.
התקפה
הכי טובה בליגה.
לא יימשך עוד הרבה זמן, תרגע.
להתראות מחר.